שלום, אנחנו ממשיכים בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי במאמר רביעי פסקה למד א' בעמוד קוף צדיק ב' בדיבור המתחיל אשר אשר לידיעתם. כן, אנחנו עסוקים בפסקה הגדולה הזאת לפאר את חוכמתם של רבותינו. אגב, פעם שמעתי הגדרה מה זה אמונת חכמים. אמונת חכמים זה להאמין שחכמים הם חכמים. להאמין שחכמים הם חכמים. כלומר, לא דווקא שהוא צודק, מותר לחלוק על חכם. אתה יכול להגיד, החכם פלוני אמר כך, ועם כל הכבוד שאני רוחש פה, אני אינני מסכים. שם. אבל אל תחשוב שבגלל זה הוא אידיוט. אין, הוא חכם. זה אמונה, חכמים. לדעת שהם חכמים. על מי אתה מדבר כשאתה מדבר. אשר לידיעתם בחולאים הממיתים ובחולאים שאינם מסוכנים. כן, כלומר, הם יודעים. הרי אמרו, חוט השדרה, אם עורו קיים, מוחו לא מעלה ולא מוריד. ומי שנתמסמס מוחו אינו מוליד. וכן אמרו, קירום שעלה מחמת מכה בריאה, אינו קרום. ועוד אמרו, גיד הנשה אינו נוהג בעוף מפני שאין לו כף. זה ברור שכדי לנסח הלכות כאלה צריכה להיות ידיעה מדויקת ועמוקה בביולוגיה, עד כדי להבחין מה הפגם שבחוט השדרה גורם לטריפה ומה לא. מה זה טריפה? זה בהמה שאין לה סיכוי לחיות. אז הם אמרו, אם הקרום קיים אז לא אכפת לנו מה קרה במוח של השדרה. מוח השדרה זה מה שאנחנו קוראים בעברית שלנו היום מח. כן. אז זה חידוש. ומנפלאות ההלכה שלהם, כשרה שינקה מן הטריפה כבתה אסורה, טריפה שינקה מן הכשרה כבתה מותרת, שהוא בלום במעיה. מה זה קיבה? מה שהאיבר שמקבל את האוכל אנחנו קוראים לו בעברית שלנו קיבה, אבל אצל חז"ל קוראים לזה עור הקיבה. ואילו מה שחז"ל מכנים בשם קיבה זה המיץ שבתוך הכיס הזה. המיצים שהצטברו שם הם הנקראים קיבה. אז יש לנו פה דיון, יש לנו טריפה, לא, זה הקשרה שינקה מן הטריפה. כלומר, יש לנו איזה עגלה חמודה והיא יונקת מן הפרה, האימא שלה, אבל האימא היא טריפה. כן, שחטנו את הפרה, מצאנו שהייתה טריפה. אנחנו עכשיו שואלים את עצמנו, מה קורה עם הקיבה, כלומר עם החלב שנבלע בתוך הכיס, בתוך האצטומקה, כן, של העגלה, האם המיץ הזה מותר או לא מותר? מה עושים עם המיץ הזה אגב? גבינות, כן. אתה מערבב את זה בתוך החלב, זה נקרש ונהיה גבינה.
עושים את זה אפילו בתוך הקיבה.
כן, לפעמים שאתה את הכיס עצמו, כן, למלא אותו בחלב, לתלות אותו, ככה זה גם בהכנר על הגג. בהכנר על הגג רואים איזה שלט, הוא נוגע ב... אני מכיר אדם שהלך לראות את הסרט הזה 5 פעמים, רק כדי לראות את זה. זה הזכיר לו את אבא שלו שהיה עושה גבינות. אתה הולך לפי חזקה. אתה מניח שמן הסתם היה בסדר. בסדר? אנחנו מניחים חזקה שזה כשר. רוב מימות כשרות. לכן זה הולך לפי הרוב. אבל עכשיו שחטת את הפרה ואתה יודע שהחלב שבדיוק ינקו אותו לפני 5 דקות לפני השחיטה נמצא בקיבה של העגלה. אתה רוצה לשחוט גם את העגלה ולעשות מזה גבינה. האם זה מותר או לא? התשובה היא אסור. בסדר? לעומת זה, טריפה שינקה מן הכשרה קיבתה מותרת שהוא בלום במאיה. זאת אומרת, אתה רואה פה ידיעה פיזיולוגית מדויקת של החכמים. אף על פי שאתה עכשיו שחטת בהמה כשרה, אבל הקיבה שבתוך מאיה אתה לא יכול לקחת. למה? כי זה ינקו את זה מן הכשרה, או להפך שהיא מותר. כן. ומן הדברים שהם אסרו מתוך ידיעה, אגב, מה השאלה? יש פה בעיה. מה עם זה שזה בשרי? נכון? זה בשרי, לא? אז למה זה מותר לעשות מזה גבינה? לא ראוי, לא ראוי לאכילה, זה בסדר. כן, יותר מזה, זה הרב סימין נתן על זה שיעורים לפני כמה זמן. לגבי האור עצמו של הקיבה, שהוא מתייבש, עושים בו גבינה. נכון? איך זה מותר? הרי זה בשר. ברגע שהבשר התייבש, אין לו דין בשר. מותר לאוכלו בחלב.
כל בשר?
כל בשר שהתייבש כמו עץ, אין לו דין בשר. מותר לאוכלו עם חלב.
ואם מרטיבים אותו חזרה?
מרטיבים אותו חזרה. לא אכפת לנו. כן? זה כבר יתוח. ומכאן השלכות לדיני ג'לטין וכדומה. בסדר? שעל זה כתבו נחלי דיו. טוב. ומנפלאות ההלכה. לא סך. ומן הדברים שהם עשו מתוך ידיעה נכונה, וסברתנו אינה משגת אותם, הוא מה שאמרו, חמישה קרומים אסורים, קרום של מוח, קרום שעל הביצה, קרום שעל גבי התחול, קרום שעל הכליות, קרום שעל העוקץ, כולם אסורים באכילה. הביצה זה נעשכים. כן, אז הקרומים האלה אסורים באכילה מדין חלב. כן, אז איך הם הבחינו בקרומים האלה? ומן המופלא שבדיניהם בטריפות הוא, שהם שיערו בדיוק את הגובה שאם תידחה בהמה ממנו למטה, תאסר משום ריסוק איברים. זאת אומרת, הרי בהמה שנתרסקו איבריה היא אסורה, נכון? משום טריפה. השאלה מאיזה גובה היא נפלה. אם אתה לקחת בהמה והיא נפלה מגובה 80 מטר, גם אם היא נשארה בחיים, היא אסורה משום טריפה. כי אתה אומר, מן הסתם נתרסקו איבריה. ואם היא נפלה מגובה 20 סנטימטר, מותרת. נכון? כי אתה אומר, מן הסתם נפלה 20 סנטימטר, זה לא מרסק את איבריה. אתה צריך רק לדעת מהו הגבול המדויק. אז הם אמרו, זאת אומרת, משום שוודאי יפרדו איבריה פירוד הגורם למיטתה, לכן אמרו, הניח בהמה למעלה ובה הומצאה למטה, אין חוששים משום ריסוק איברים, משום דעמדה הנפשה. זאת אומרת, הבהמה משערת לעצמה את הגובה ומתכוננת לקפיצה. על כן, לא תזיקנה זו כשם שהייתה מזקתה אילו דחו האחרים. כי הטבע נוכח בקפיצה, ואילו בנפילה הוא מסתלק ונעלם. ומפלאי מאמרים, זה שתי בהמות, שתיהם נפלו, אחת כשרה, אחת טרפה. ומפלאי מאמריהם המיוסדים על ההסתכלות, וגם מאמר זה, חרוטה בידי שמיים, כשרה, בידי אדם, טרפה, משום צימוק ריאה. מה זה חרוטה? לא, הבהילו אותה. הבהמה הזאת היא נבהלה מאוד. אז זה גורם להצטמקות של הריאה. כן? זה יוצר, זה משאיר איזה צלקות. אז השאלה, האם צימוק ריאה זה בידי הטרפה? אז צריך לבדוק. איך היא, איך עשו את זה? אם היא חרוטה בידי שמיים, נגיד ברק, או שאדם הביל אותה, ובדיקותה במים, אם אדרה בריאה כשרה, ואם לאו טרפה, כלומר אתה שם את הריאה בתוך המים, אתה רואה אם היא מתנפחת או לא. וכן אמרו, ריאה, ראית פעם ריאה? זה נראה כמו גלגל הצלה. כן, אתה שם את זה בתוך המים, זה צף. כן, ריאה של, של אדם, ראית של אדם?
בספרים.
בספרים. אצל הקצב, ראית פעם? כן. מה? יש כאלה אגב שאוכלים את הריאה בראש השנה. ואין יש מנהג לאכול ריאה בראש השנה. מה הסיבה? אני שכחתי. מה הסיבה? לא, 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 לא. יש סיבה מיוחדת, דווקא יפה, אני שכחתי. אנחנו לא אוכלים ריאה, אז אני לא יודע. טוב. אבל אתה שם ריאה בתוך הבית?
על האוויר.
כן, יש לזה מלא אוויר. אנחנו בכלל בחברה לגמרי אספטית, אנחנו אין לנו מושג בכלל באנטומיה, מחוטט, הכל מחוטט אצלנו, כן. זאת אומרת, פעם, לפני 100 שנה, כל אדם ידע אנטומיה יותר טוב מכל אחד מאיתנו. הוא היה מסתובב בית מדרש בחיים, ידע איך מנתחים בהמה, ראה כל דבר. ידיעות שאתה צריך ללמוד עכשיו בספרים, היו עם החיים. אתה ראית פעם אישה מנקה עוף? ראית, עדיין ראית. אז זה דבר שהולך ונשקף. פעם החינוך של כל בת ישראל היה לדעת איך מולכים את הבשר, איך מכשירים, נכון? לימדת את זה, נכון? היום זה טוב. מה? מה זה? לומדים את זה עדיין? אה, יופי, טוב מאוד. כן. וכן אמרו, ריאה כחוכלה כשרה, כדיוטה טריפה, כלומר עשי לה מהצבע, כחול או שחור. מה היא טעמה? היי שחור, הצבע השחור שאתה רואה על הריאה, אדום הוא, אלא שלקה. ירוקה, כשרה. מה זה ירוקה?
צהובה.
כן? שוב, אני נתן להזכיר, המילה ירוק אצל חז"ל, פירושו צהוב. ועוד אמרו, מה? כן, היא רק קרוקת. אסתר הייתה ירק קרוקת, ממש הייתה חיוורת, היה לה צבע צהוב.
למה הוריקו פניך?
כן, הוריקו פניו, כן, זה היה שצוי, צוי. כן. ועוד אמרו, כן. ורבי נתן לבבלי שהביאו לפניו ילוד שהוא ירוק. כן, הסיני. זאת אומרת, הוא היה עם צהבת. ילד עם צהבת. הידוע שכשיש צהבת דוחים את הברית, נכון? מאיפה זה התחיל? מרבי נתן הבבלי. הביאו לפניו ילד שהוא ירוק, אמר להם, המתינו לו עד שיפול דמו. רצונו לומר שלא ימולו את הילד עד שיתפשט דמו בבשרו. ועשו כן, וחי הילד הזה. אם כי לפני זה מתו ילדי האישה, היא תכף למילתם. והפיעו לפניו ילוד שהוא אדום, ואמר להם, המתינו לו עד שיבלע דמו. ועשו כן, וחי הילד, ונקרא נתן הבבלי על שמו. וכן מה שאמרו, טוב, דווקא זה מראה שהוא קצת פשטות לפני זה. כן, וכן מה שאמרו, חלב טהור, סותם, טמא, אינו סותם. סותם, הכוונה, את כלי הדם. ומדקות דיניהם, מחת שנמצא בעבי בית הכוסות. מה זה בית הכוסות? אחד מחלקי הקבע. נכון? כן, עכשיו. כן, של מלא הגירה. זאת אומרת, זה שם המאכל מגיע לשם, מסתובב, עושה בחזרה, פינג פונג כזה. כן? נקרא מסס, נכון. עכשיו, איך הוא נראה בית הכוסות? למה קוראים לו בית הכוסות בכלל? לא, הוא נראה, זה נראה כמו דבר שמשושים כאלה, כן? כלומר, הטקסטורה של זה מין כיס עגול כזה שעשוי משושים משושים, משושים עם מגרעת, לכן זה רק כמו כוסות, לכן זה נקרא בית הכוסות. עכשיו, בתוך הדבר הזה יכול להימצא גם מחט, כי הפרה היא אוכלת כל מיני דברים, ערימה של שחת. עכשיו, אם אתה מחפש מחט בערימה של שחת, מה אתה צריך לעשות? לתת את השחת הזה לפרה ואז לשחוט אותה, הוא תחפש בבית הכוסות, תמצא שם. זה לא כך מסובך כמו שאומרים, מחט. אז זה מה שקורה. אז הבעיה היא שנקובת הריאה היא פסולה, נכון? היא טרפה. מה אתה אומר? את הסכנה של טריפה. אה, יפה. ניסים מגנט. טוב. וגם את המטריות, אתה אומר. אני לא הייתי אוכל מטריה ש... טוב. אז בקיצור, מחט שנמצא באבי בית הכוסות, כלומר, אבי הכוונה הדופן. הדופן. נמצא עליו קורת דם, בידוע שהוא קודם שחיטה. ואז יוצא שהיא טריפה. לא נמצא עליו קורת דם, בידוע שהוא לאחר שחיטה.
כלומר, על המחט קורת דם, זה אומר שהמחט נכנסה אחרי שחטו.
זאת אומרת שהייתה בבית הכוסות, אבל היא נקבה את הדופן רק אחרי השחיטה. כן, כי הדם מסתלק, ולכן אין קורת דם. בסדר? למה אין נפקא מינה? למיקח וממכר. כשאתה בא לנקור את הבהמה הזאת, לדעתי אם היא שווה כבהמה טריפה או לא. כי לא ייתכן שיהיה על המחט קורת דם לאחר שחיטה, הואיל ואין הדם ניגר באמת. כן, הרי מה קורה לבהמה אחרי השחיטה? כל הדם מתקבץ בלב. ידוע, כן? אחרי, למשל הברידים. כן? הברידים, לא, הברידים הם מלאים בדם אחרי שאדם מת. מה עם העורקים?
מתרוקנים,
נכון? ולמה הם לא מתמלאים שוב? כי כבר הלב כבר לא מפמפם. אז כל אדם נמצא בברידים ולא בעורקים. אז מה שקרה במקדם, כשהיו פותחים בני אדם כדי ללמוד אנטומיה, ראו שבברידים יש דם, וראו בעורקים שאין דם, שיש אוויר, ולכן לא ידעו את מחזור הדם. חשבו שיש צינורות ריקים בתוך האדם, צינורות מלאים דם. אז חשבו שרק הורידים יש בהם דם, ושהלב מזרים הלוך וחזור, לא ידוע למחזור. בסדר?
מה?
בסדר. אז זה גם מה שאומר פה הכוזרי, שאחרי המוות הדם הולך ומתקבק, ולכן אין הקונה יכול לבוא בטענה על מי שמחר לו את הבהמה, ונמצא קורת דם על המחת, יכול הוא לבוא עליו בטענה ולמור, מתה מחרת לי. ובדומה לזה, הגליד פי המכה, בידוע ששלושה ימים קודם שחיטה. לא הגליד, המוציא מחברו עליו הראיה. ומן הסימנים שנתנו בעוף טהור, מותחין לעוף חוט של משיחה. אם חולק לשתיים לכאן ושתיים לכאן, וידוע שהוא עוף טמא. שלוש לכאן ואחת לכאן, וידוע שהוא עוף טהור. יש ברגל של העופות יש ארבע אצבעות, מלבד עוד אצבע למעלה. עכשיו אתה רוצה להגיד אם זה עוף דורס או לא. עוף דורס טמא, נכון? עוף שאינו דורס טמא. אז איך תדע אם זה עוף דורס? אז אתה פשוט שם אותו על חוט של משיכה, זאת אומרת על חוט. אתה אומר לציפור הוא מגיע לחוט, והשאלה היא איך הוא מניח את הרגל. אם זה, אם הוא שם שתיים מקדימה ושתיים מאחורה, זה סימן שזה עוף דורס. אבל אם הוא שם שלושה מקדימה, אחת מאחורה, קולט מן האוויר ואוכל, תמה. השוכן עם תמיים ונדמה להם, תמה, כזרזיר אצל העורב. וכן אמרו, סימן הבלד בבהמה דקה, תינוף ובגסה שיליה, ובאישה שחיר ושיליה. אז זה ידיע גם באמבריולוגיה. זה מעניין, לגבי העופות, היה ויכוח לגבי ההודו. עד היום הזה, צאצאי רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, בעל השלה, שני לוחות הברית, אינם אוכלים הודו. כי השלה אמר שזה עוף טמא. זאת שהוא דורס. כן? אבל רוב הפוסקים אומרים שמותר לאכול את ההודו.
עוף דורס מותר כאוכל
בשר? לא, לא רק אוכל בשר. גם תרנגולים אוכלים בשר. כן, יש... יש שאלה, למשל לגבי הג'ירפה. ג'ירפה זה כשר או לא? יש אומרים שזה הזמר, זה הזמר שבתורה. זה מותר. יש כאלה שאומרים, בין סימנים וכדומה. למשל היה הראש, כשהגיע לספרד, ראה איזה עוף שהוא לא הכיר. שאלה אם זה כשר, אמרו לו, כן, אנחנו שוחטים את זה ואוכלים את זה. והוא לא אכל את העוף הזה, כי הוא אמר, אינני סומך על המסורת של הארץ ההיא. הארץ ההיא, כלומר הוא לא שמח לספרדים בזה, הוא אומר אין להם מסורת, הם סתם המציאו. זה כבר אז התחילו ויכוחים. האתיופים לא אוכלים הודו? היה בכלל הודו באתיופיה? אבל הם לא אוכלים? זה משונה, כי ההודו באמת זה היה חדש, זה הגיע מאמריקה. אבל לגבי האבז, הבופלו גם כן מותר לאכול. בופלו. כן, בופלו. כן, זה איזה מין פר שמן מאמריקה. מה? טהור. זה לא בדיוק טהור, זה דומה לטהור, אבל זה משהו מאמריקה. כן, לא היה דבר כזה בעולם הישן. אבל מותר לאכול. אם כי היום זה שמור, כלומר, לא, כמעט ולא שוחטים את זה. היו מיליונים באמריקה. עד שבאפלו ביל הרג את כולם. לא באמת. הייתה תקופה שהרגו את כל העדרים האלה. כן, זה שני, אבל זה... סתם, צריכו לחשוב מה. זה כמויות אדירות של בשר.
טוב.
מה?
הרבה שחטו את זה קשר.
כן, זה חבל, אומרים שזה בשר טעים. אני מעולם לא אכלתי, אבל התקשר אליי אדם מאמריקה לפני חודשיים, הוא אמר לי שהוא אכל ושזה טעים. במסעדה כשרה. טוב. ומן המופלא שבמאמריהם ובדבריהם בעניין הארץ של אחדים מבעלי הציפורניים, הוא מה שאמרו, דרוסת חתול ונץ ונמיה בגדיים וטלאים, ודרוסת חולדה בעוף. כן, אחת מהטרפות זה הדרוסה. במה שנדרסה זה הטרפה. אני אומר, זה הטרפה שכתובה בתורה. ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. מה זה בשר בשדה טרפה? שבא איזה אריה או זאב וטרף את הבהמה. כן? למה לא תאכלו? הרי ברור, אם זה, אם היא מתה מזה, ברור שלא. לא, זה כבר מתה. אלא הכוונה ששחטת אותה אחרי שהיא נדרסה.
הייתה חיה.
הייתה חיה, אבל אתה יודע שהיא עברה טראומה, הזאב הסתובב בתוך ה... בתוך העדר, דרס. אז הבהמות האלה הן אסורות באכילה. כן? עכשיו השאלה היא, איזה סוג דריסה? עכשיו יש דריסת החתול. דרוסת חתול ונץ ונמיה. כלומר, חתול יכול לדרוס גדי, נכון? בגדי, בגדי וטלעין, גדי וטלה. זה ייצורים כאלה רכים. אז לפעמים חתול שמן יכול בהחלט לעשות נזק כזה. כן? וגם הנץ הוא הנמיה. כן, יודעים מה זה נץ? כן. מה זה נס?
נץ?
כן, רמב"ן כותב אשפרויר בלעז. אני חושב זה אספרגיה, כלומר איפרגיה. זה הנץ.
איגל.
לא, זה לא האיגל. לא, לא. זה משהו אחר. ומה זה אנמיה?
אנמיה זה
בר חי כזה. זה סוג של חפרפרת כזה, זה משהו נורא.
אה, נץ זה כן.
יש פה.
כן, נכון.
יש פה.
אה? כן, כן, אבל זה משהו נורא. כן? זה בהמה כזאת, ז'ופס, כזאת קופצת, אוכלת, יכולה גם לתקוף בני אדם. כן. כן. כן, היא מסוכנת מאוד. כן, מסוכנת מאוד. ולכן ראיתי בגן החיות התנ"כי בירושלים, סוגרים אותם טוב טוב בכלובים כאלה.
שיניים של החזקות.
כן.
ביערות
לא מסתובבים
פפשי,
לא
נאמר. כן? כן, יש פה
נמיה. אני לא ישן ביער. במעונות?
רצה.
אה, בתוך הפחי זבל. טוב, זה לא נורא. אתה יודע שגם במצפה רמון היה שני נמרים שבאו ממכתש רמון, והיו רעבים, הם אכלו שם בפחי האשפה של מצפה רמון.
יש רק אחד נשאר.
נשאר אחד עכשיו? כן. טוב.
בן גדי,
כן?
שיחה של השוזרת עצמם, נכון שלהם?
כן, נראה, לא יודע.
לא, נראה
דווקא. טוב. דרוסת חתול ונץ ונמיה בגדיים מופלאים ודרוסת חולדה באות. וכן מה שאמרו, אין דריסה, האם כתוב, והשבטתי חיה רעה מן הארץ. אז רמב"ם מסביר מה זה והשבטתי חיה רעה מן הארץ, שיפסיקו החיות הרעות מהמקומות שבהם היו מצויים. כלומר, יש מקומות שאי אפשר להגיע בגלל החיות הרעות, וזה יעלם, זה קו השבטי חיה רע מן הארץ. כן, זה הרעבד. זה הרעבד. אבל הרמב״ם אומר כך. כן? אז באמת זה בדרך מלכבי אבינו. פעם אי אפשר היה להסתובב בגאון הירדן, בגלל שהיו שם עריות. כן? בימינו אין עריות שם. אבל אי אפשר בכל זאת להסתובב, כי שם גבול בינלאומי ובשביל קשטוש וכל. טוב. אז מה אומר כאן? וכן מה שאמרו, הוא דרוסת חולדה בעוף. וכן, כלומר, זה כל דבר צריך לבדוק מי דרס. וכן מה שאמרו, אין דריסה לשועל ואין דריסה לכלב.
לא דורסים.
זה לא נקרא, גם אם הם דרסו, זה לא נקרא דריסה. כלומר, זה חזן, כן, יש להם הבחנה איזה סוג דריסה עשויה להטריף ואיזה סוג לא. וכן מה ש... ואין דריסה לכלב, אין דריסה אלא בציפורן, לא בשן.
לא ביס, אלא...
לא, כלומר, גם אם הוא תקע את השן, זה עוד לא אומר שזה יטרפה. אין דריסה אלא ביד ולא ברגל. זאת אומרת, ברגליים הקדמיות ולא ברגליים האחוריות. אין דריסה אלא מדעת, אין דריסה אלא מחיים. אז מה זה? הביטויים האחרונים הם קשים. זאת אומרת, אין הדורס זורק ארסו בבהמה, כי אם בציפורני רגליו הקדמיות, ורק מתוך כוונה, לא במקרה. כגון, כנראה שיש הבדל, אם בדבר שנעשה בפני, הצורה של הנעיצה של הציפורניים היא אחרת, אם זה מתוך כוונה או שלא בכוונה. כגון, זה לא בדיוק ערס, זה לא ערס במובן של רעם, אלא הכוונה, התוצאה המזיקה שיש לדריסה. כגון שנאחזו ציפורניו בבשר הבהמה, ולא הייתה לו כוונה דריסה, סתם בטעות. ויותר נפלא מזה, מה שאמרו, אתם אומרים שאתם צריכים כן לעשות עבודה פסיכולוגית, למה התכוון החתול, כן, כשהחתול דרס, למה הוא התכוון?
או שהוא עורר לו.
כן, ברור. או שתשאל אותו. במכונת אמת. לא, אנחנו רואים שריטה של דריסה. אנחנו רק לא יודעים מתוך איזו כוונה היא נעשתה, כי אנחנו יודעים ששריטה כזאת היא מטריפה, ושריטה כזאת לא מטריפה. כן. ורק מתוך כוונה ובמקרה, כגון שנאחזו ציפורניו בבשר הבהמה ולא הייתה לו כוונה דריסה. ויותר נפלא מזה מה שאמרו מחיים. זאת אומרת שאם במקרה נקטעה רגלו הקדמית של הדורס בעוד ציפורניו נעוצות בבשר הבהמה, לא תצא מזה דריסה.
קודם הוא נועץ ואז נקטע?
כן.
וזה לא יהיה?
זה לא יהיה, נכון. וזה משום שנדורס זורק ארסו הבהמה, כי אם בינקו ממנה היא מוצאת ציפורנה עם בשרה. לכן, זה אגב כמו שמשל אם חזר חלילה אתם רואים מישהו שדקרו אותו בסכין, דבר אחר שאסור לעשות זה להוציא את הסכין. תשאיר את הסכין בשביל. כן? עד שיבוא רופא ויתקל בזה. כן. שואל אנחנו? הוא דרס, אבל אין הבהמה נטרפת עד שהוא לא מוציא את היד מרצון. כלומר, זה הרגע שעושה את הנזק. ולכן אם נחתכה ידו של אותו חתול, אז גם אחר כך נפלה הרגל, זה לא נורא. זה מה שאומר. אז בשביל זה צריך הבחנה דקה של החכמים בדבר הזה. כן, נתלה, וזה משום שהדורס זורק ארסו בבהמה, כי אם בינתקו ממנה היא מוצאת ציפורנה מבשרה. ולכן אמר מחיים אחר שאמר מדעת, וכן אמרו נתלה הכבד ונשתייר ממנו כזית במקום מרה ובמקום שהיא חיה כשרה. טוב, זו תופעה שכבר בזמן העתיק ידעו אותה גם אצל הגויים, שיש רגנרציה של הכבד. כן, אם חותכים למישהו חלק מהכבד, אז מה שקורה זה שהכבד צומח בחזרה. אנחנו עושים את זה למשל בניתוחים של סרטן הכבד. אז רואים שיש חלק נגוע, חותכים, מחכים שהוא יצמח בחזרה, חותכים עוד חלק, צומח בחזרה וכו'. אפשר ככה 93% נדמה לי של הכבד לחתוך וזה יהיה בסדר. כן. אגב, זה נמצא גם במיתוס של פרומטאוס. ידוע, פרומטאוס גנב את האש מן האלים. אז איזה עונש נתנו לו? שהוא יקשר בערי הקווקז ויבוא נשר ועורבים יבואו ויאכלו לו את הכבד, וכל פעם גומרים לאכול את הכבד ופתאום הכבד צומח בחזרה והם באים אותם. כן. אז זו תופעה שכבר בימי קדם ידעו עליה. אז במקום מרה ובמקום שהיא חיה כשרה. אז לא עוד אמרו מוגלה כשר בריאה ופסול בכליה. מים זקים ונקב, פסול בריאה וכשר בכליה. ועוד אמרו, הגלודה שנשתייר בה כסלע על פני כל השדרה, כשרה. מה זה גלודה? בהמה ש... מה? לא, שהעור שלה הולך ונושר. אז כל זמן שהעור דבוק באזור השדרה, זה בסדר. והדברים שהביאה המשנה בהלכות טרפות, ובמומי הבכורות, ובמומי הכהנים, רבים מדי הזכירה, כל שכן מלפרשם. ועניין ניתוח העצמות, הובא שם בקיצור דברים, אך בשפה ברורה ובמיטב ביאור העניין. ומן הנאה שבדבריהם הוא מה שאמרו, יצאו בני מעיה ולא נקבו כשרה. ועל זה הוסיפו ואמרו, לא שנו אלא שלא הפך בהם, אבל הפך בהם טרפה, שנאמר, הוא אסך ויכונניך, מלמד שהקדוש ברוך הוא, שברה הקדוש ברוך הוא, קולניות באדם, כיוון שנתהפכה אחת מהם, אינו יכול לחיות. כן, יש סרטים מזעזים, כן, על מלחמת העולם השנייה, על חיילים אמריקאים, אחד נשפח לו המעיים, מחזירים, קיצור סיפור שלו. אז זה הזה מדבר כאן. ומה שהבדילה בין דם נידה ודם טהרה וזבה ובתולים, ובין הדם היוצא מפצעים ומתחורים וכדומה, ומה שקבעו את כמות עונות הנידות ואת כמות העונות של זיוות הזכרים והידיעות הנפלאות שהיו להם בדבר הצרעת, כל אלה עמוקים מכדי שישיגום דעותינו. בקיצור, מה הוא אמר בכל המאמר הארוך הזה? שהחכמים היו חכמים.
ידעו.
עכשיו אנחנו עוברים את מאמר 50. רחבי אופקים גם דייקנים מאוד. עכשיו ברשותכם אנחנו נעבור למאמר 50. זה יום גדול, נכון? אמרנו ל"ג בעומר במקום פרשת שבוע. מה?
בכל
השמה
שאמורה לבוא.
אתה לא יודע מה יהיה בשבת, מה תגיד את פרשת? אני אגיד לך דבר אחד, אני לא אגיד לך את הכל, אני אגיד רק דבר אחד. אנחנו אומרים, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה, וקידשתם את שנת 50, נכון? יובל היתי לכן. זאת אומרת, מה התורה אמרה? שיש ספירות בזמן של שבע, נכון? כמו כן גם יש בפרשת אמור שתי ספירות כאלה, כל שבעת ימים שבת ושבע שבועות עד חג השבועות, נכון? ככה זה עוד, שבע שבועות עד חג השבועות. מה זה בא לומר? שהספירה של הזמן היא לפי המספר 7. היחיד כדי להגיע לקדושה צריך 7 ימים, כל שבוע הוא צריך לקדש עצמו. אומה שלמה זה לוקח לה 7 שבועות. האדמה, מה? נכון, 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 בסדר, ליחיד. גם תומעה, תומעת מת, איתה צריך 7, שלישי ושבי. עכשיו, יש גם האדמה זקוקה ל7 שנים. החברה בכללה 50 שנה. כלומר, 7 כפול 7 ועוד 1. נכון? והאנושות 7,000 שנה. נכון? כתוב כאן. לפי זה כבר זה ממשיך, כן? אז כתוב בגמרא, כשם ששמיטה משמטת אחת ל7 שנים, כך העולם משמט אחת ל7,000 שנה. מה זה העולם? האנושות. ואז ממילא זה אומר שיש יובל של העולם, זה בשביל היסטוריה שלמה, נכון? אז כמה זה היובל של העולם? יחידות של 50,000 שנה, נכון? כלומר, כל היסטוריה זה 50,000 שנה.
49,000.
50,000, כמו היובל. השאלה היא, כמה יחידות של עולם יש כאלה?
באופן כללי?
כן? מה? מי אמר 18? 18,000. מה?
18,000 50?
יש 18,000 מחזורי 50,000 שנה. איך אני יודע? כתוב בגמרא, מסכת עבודה זרה, שהקדוש ברוך הוא במשך היום יש לו סדר יום עמוס. כתוב, הוא עושה ככה, הוא עושה ככה. אז הגמרא שואלת, מה הוא עושה בלילה? אז הגמרא אומרת, הוא, מה זה בלילה אגב? הלילה זה הזמן של ההכנה ליצירה. כן? ביום פועלים, בלילה מכינים. אז זאת אומרת, הלילה הוא הזמן שבו הקדוש ברוך הוא בורא את עולמו כביכול. אז מה שכתוב שהוא טס על כרוב קל שיש לו, כמו אופנוע, כן? טס על כרוב קל שיש לו, ב18,000 עולמות שיש לו. מה זאת אומרת? ואיך יודעים שיש לו 18,000 עולמות? שנאמר, רכב אלוהים, כלומר זה הכרוב, כן? רכב אלוהים, ריבותיים, מה זה ריבותיים? 20,000, אלפי שנען, אלפי זה 2,000, שנען, אל תקרא שנען, אלא שאינן, כלומר צריך להוריד מה-20,000, 2,000, זה 18,000. זה כתוב בגמרא. כן? זאת אומרת שהמהלך הכולל של ההיסטוריה האנושית הוא 900 מיליון שנה. איפה זה כתוב? בפרשת השבוע. והיו לך ימי 7 שבתות השנים, 9-40 שנה. משמע שרק לך זה 49 שנים. אבל במערכות יותר רחבות צריך להכפיל. שבע שבועות. מפסח עד שבועות. מה? אדמה, חברה, אנושות, היסטוריה, עולם, כלל ההיסטוריה. 900 מיליון שנה. בסדר? זאת אומרת שאנחנו איזה גרגיר חול בתוך מהלך כולל וגדול.
ומתי זה התחיל? עם המפץ הגדול?
לא, לא המפץ הגדול. המפץ הגדול זה עוד יותר מזה, זה מיליארד שנים. זה בתוך ההיקף שבתוכו אנחנו נמצא. מה?
יש איזה מספר שחוקרים עושים של 900 מיליון שנה שהתחיל...
מה זה 900 מיליון שנה? לא יודע, אני יודע שיש תיאוריה לפיה, שבגלל בעידנים הגיאולוגיים, ראו שכל 26 מיליון שנה יש איזה חורבן של העולם החי, הדינוזאורים וכל זה. כל 26 מיליון שנה יש איזה בום טרח. אז מניחים שיש איזשהו כוכב לכת, איזה מין כוכב שביט, שיש לו מסלול ארוך מאוד בתוך הגלקסיה, וכל 26 מיליון שנה הוא מתקרב לכדור הארץ, אז הוא גורם להרס ונעלם, ואז עוד פעם האבולוציה ממשיכה. כן. זה מעניין המספר הזה, 26 מיליון.
כן.
שם הוויה. כן, החידוש 26. טוב, עכשיו בואו נמשיך במאמר חמישי. הרי אמרנו שבמקום פרשת השבוע דיברנו על הגבעה עומר, אין צור. עכשיו אחרי ההסקה הקצרה הזאת אנחנו ממשיכים במאמר חמישי. חמשת חלקי ספר הכוזרי כנגד חמישה חומשי תורה. זאת אומרת שמאמר ראשון כנגד בראשית, שני כנגד שמות, אז חמישי כנגד דברים. מה עניינו של ספר דברים? הכניסה לארץ ישראל. אז מעניין באמת, מאמר 50 מסתיים בזה. מאמר 50 מסתיים עם עליית החבר לארץ ישראל. זה נכון. אבל מה שלא מובן, זה כל מאמר 50. מאמר 50 לא מדבר על ארץ ישראל כל כך. על מה זה מדבר? על החוכמה. על שאלות פילוסופיות. אבל זה אותו דבר. אי אפשר להיכנס לארץ ישראל בלי להגדיל את מרחב החוכמה.
זה הבדל בין החוכמה של מאמר רביעי, החוכמה של המדבר, לבין החוכמה...
בוודאי.
החוכמה של דברים?
בוודאי. החוכמה של ספר במדבר היא נפעלת מהדמיון, לכן היא מיסטית יותר. מה שאין כן, החוכמה של מאמר חמישי היא שכלית יותר, יותר בהירה.
שהמובן המאמר של
חזר, הבהירה
של
ארץ ישראל, מה? בדיוק. כי דבריך כן הוא. אמר כוזרי, עוד בקשה אחת תהיה לך. אתם רואים, תזכרו פה יותר קצרות. כי תשמיע איני דברים ברורים וממצים על השורשים והעיקרים אשר למדברים בעלי הניצוח. ניצוח הכוונה ויכוח פילוסופי. אני רוצה לדעת את יסודות הוויכוח הפילוסופי. תגידי באופן תמציתי, שלא יצטרך לקרוא 1,000 ספרים, תגידי מה הם אומרים. ינתן נא לי לשמוע עליהם כשם שניתן לך לדעתם, למען אוכל לקבלם או להשיב עליהם. כי מתוך שחסרתי את המדרגה העליונה, והיא האמונה הטהורה הבאה לא בדרך החקירה, וכבר היו לי מקודם ספקות וסברות משלי, ועמדתי במסע ומתן עליהם עם פילוסופים ועם אנשי אומות שונות ודתות שונות, ראוי הדבר כי אלך בדרך המדע ואתלמד במלאכת הוויכוח, למען עדה להשיב על הדעות הנפסדות ולא יישאר בבערות. מה הוא אומר כאן? הוא אומר, תשמע, אני לא אדם עם אמונה טבעית. לי יש כל מיני קושיות, כל מיני בירורים, ולכן אני מוכרח למעשות את זה עד תום. מעשה ביהודי אחד שהלך לרב שמשון רפאל הירש. אמר לרב הירש, יש לי בעיה, אני עכשיו כותב דוקטורט בפילוסופיה, ואני חושש שהמחקר שאני עורך יביא אותי לידי מסקנות אפיקורסיות. האם להמשיך את הדוקטורט או לא? אמר לו הרב שמשון רפאל הירש, תמשיך. כי יכול להיות שמתוך המחקר בסוף תגיע למסקנות של אמונה. מה שאין כן אם תפסיק עכשיו באמצע, תמיד יהיה דבך נוקפך, שמה באמת אם היית ממשיך, אתה מגיע לאפיקורסות. לכן אתה צריך להשלים. זה גם בעצם מה שאומר כאן החבר, לא, מלך כוזר. אני מוכרח לעשות בשאלות האלה, שאם לא כן, אצלי לא תיקון תמימות האמונה. בסדר? כי אין המסורת טובה, כי אם לנפש השלווה, ואילו הנפש הנבוכה, יותר ראוי לה המחקר. בייחוד אם מחקר זה מגיע בסופו אל אימות המסורת, כי אז תתאחדנה אצל האדם שתי המדרגות, זאת אומרת המדע והמסורת גם יחד. כן.
אומנות הליכוח.
אומנות הוויכוח, כן.
זה דבר שהיום קיים?
ודאי.
איפה לומדים?
בבתי ספר לפרסום.
שם הוויכוח הוא לא ויכוח ענייני, הוא ויכוח הצגה. מה לומדים שם?
מה?
מה לומדים שם?
אתה יכול ללמוד רטוריקה.
בכלל.
רטוריקה זה חוכמת הוויכוח. ללמוד לוגיקה. אתה יכול ללמוד תורת השכנוע. יש הרבה.
אבל זה היה לוגיקה, אולי באמת משהו די ענייני. רטוריקה,
לכן, מה שאתה אומר זה דברי הריבש. רבינו יצחק בר ששת אומר שאותה חוכמה יוונית שחזל אסרו ללמוד זה הרטוריקה, בגלל שעל ידי הרטוריקה אתה יכול לשכנע האדם גם בשקר, ומה שבנתנו זה האמת. אף על פי כן הרמח"ל כתב ספר שלם ברטוריקה, נקרא ספר המנוצה, והוא היה נותן שיעורים ברטוריקה באמסטרדם לתלמידים כדי להרוויח את פרנסתו.
זה לא סותר, כמו נשק. נשק זה דבר מסוכן.
כן, ברור.
אז צריכים להתרחק ממנו, וצריכים גם לדעת להשתמש.
נכון, יפה. עשו את זה. טוב. אבל הוא יודע, כן? מה, שיווק? כן, שיווק זה חוכמת השקר. כן, חוכמת השקר. חוכמת השקר.
שקר.
השקל זה ברור של אדם הפרסומאי, זה בעצם הרמאים הגדולים ביותר בדור, הפרסומאי, שקרנים. מה? לא, הם לא יכולים לתאם. למשל, אתה יודע, אם תראי פרסומות של טלפונים סלולריים, כל אחד הוא יותר טוב מהשני, זה מוזר, לא? כן, סלקום יותר טובה מכולם, גם מוטורולה וגם זה, אורנג', כולם יותר טובים, זה מעניין. עכשיו, כל אחד מציג לפניך נתונים אמיתיים אגב, אבל הוא מעלים את, את מה שלא נוח לו. כולם מסוגלים, כלומר בסוף מביאים אותך לידיעת השם. כמו כן גם סוכני ביטוח, אני מקווה שאני לא פוגע באף אחד פה וכדומה. זה עבודה לא נעימה, אתה צריך לבוא לשכנע את האדם. אז זה הלכה מפורשת, אין מפספסים את הפרה, נכון? אתה רוצה למכור פרה, אז אסור לך לפספס אותה, אבל זה כוונה להבריש אותה היטב כדי שהיא תראה יפה, אסור. מה? אני לא מצליח למכור, אתה לא גוזל? מה זה? לא אמרתי שאסור להיות סוכן ביטוח, אבל זה צריך הרבה זהירות. מה זה לא יכול לעשות כלום? אבל הקדוש ברוך הוא אמר, למשל היה יהודי החפץ חיים, הייתה לו מקולת, מזה היה חי רבי ישראל מיר הכהן מרדין, הוא היה חיים עם מקולת, וכשאנשים היו באים אליו קונים איזה מוצר, הוא אומר, תראה, אצלי זה יותר יקר המוצר הזה, כך אצל ההוא, והוא חי דווקא טוב. זה למה? כי אנשים היו קונים כל זה אצלו, הוא היה חפץ חיים.
יש מאמר בגמרא שכל המלמד רבנו חנוונה כאילו מלמד
רבנו. כן, כל המלמד אותו מה?
להיות חנווני.
כן, חנווני, כן, אומנותם ואומנות ליסטים. אז זה לא אומר שכל חנווני הוא ליסט, הוא ליסטים, אבל זה
פוטנציאל.
פוטנציאל, זה מסובך. אגב, זה מעניין, זה רבי זלמן מוולוז'ין, אחיו של רבי חיים מוולוז'ין, כתב את זה, שאחד הדברים הנוראים שהגלות עשתה לנו זה שהיהודים הפסיקו לעבוד את האדמה ונהיו אנשי מסחר, ואי אפשר לנהל מסחר בלי להיכשל בשקר ובגזל. אז זה לא שכל סוחר הוא גזלן, יש סוחרים ישרים, אבל אתה נמצא בעולם כזה שבו הסכנה מרובה. מה זה דרך אחרת? לא הבנתי מה? חסידים? למה? לא הבנתי, אתה מוכר משהו, זה עולה כך וכך, נקודה, מי שרוצה קונה, לא רוצה לא קונה, מה בעיה? אבל יש איסור עונה, כן, אם אתה מוכר דבר יקר מדי, אז לפעמים המחירה בטלה. אם אמרת לו, תראה, זה עולה לי עלות ככה ואני מוכר לך ככה, אז בעיה אחרת, הבן אדם כבר יודע. אם אתה מרמה אותו, זה מה שעשו. יש כל מיני בעיות, למשל טעותו של גוי, לפעמים טעותו של גוי מותרת, הגוי טעה, מותר. אז באר הגולה אומר, הרבה רצו להתעשר על ידי טעותו של גוי ולא הצליחו. מידת היושר הפנימית זה יותר חשוב מהכל. טוב, אני רואה שכבר התקדמנו יפה, אנחנו נעצור כאן, זהו, להתראות שבוע הבא.